ערב טוב, בסוף שומעים? כן, טוב, אתם תרימו את היד אם לא. אני אשתף אתכם שהדבר הקטנצ'יק הזה שהוא מחבר לזום בחדר השני, כל פעם שמזיזים אותו זה עושה להם רעש נוראי שם. הנה אני רואה שיש סולי סימן, אתם שומעים? בעצם בתקופת הקורונה למנהלי הקורס נדרשים כישורים שלפני זה לא ידענו שצריך אותם. אז רק כשסיימתי להכין את השיחה הבנתי שהנושא שלה הוא שינוי והתפתחות וקצת להרהר באיך הדבר הזה מתרחש. אז אני אחלוק איתכם כמה מחשבות שלי. אני אתחיל בסיפור. קצת מביך לספר את זה, אז זה ככה. לפני ככה וככה שנים, באיזשהו תרגול, באיזשהו ריטריט שהייתי פה, היו ככה כמה ימים שאולי לחלקכם זה יישמע מוכר, שהרגשתי שאני ככה, אני עושה כל מה שאני חושבת שאפשר לעשות. כן, אני עושה יותר, אני עושה פחות, אני מתאמצת להתאמץ, אני מתאמצת לא להתאמץ, ובכל זאת משהו בי הולך ומסתבך, הולך ונהיה עצוב יותר, הולך ונהיה מבולבל, אני לא מוצאת את עצמי. וכמו שחלקנו כבר למדנו וגילינו, אז ככה זה מאוד מתקשר למאפיין המציאות של הנאטה, שבו קורה איזשהו משהו שאני לא מצליחה לראות שיש בי משהו שהוא יותר רחב ממה שקורה כרגע, משהו מאוד מאוד מתמצק סביב הזהות. אז באיזשהו רגע כזה, ככה עייפה מעצמי, התיישבתי ונשענתי פה על גזע של עץ, והשתבללתי בתוך עצמי, וקצת בכיתי, וקצת ריחמתי על עצמי, וזה הזין את זה, וזה הזין את זה, והייתי מאוד מאוד שקועה במר גורלי. והייתה רוח בחוץ, ופתאום היה איזה רגע שהרגשתי את העץ כמו נלחץ לתוכי ומשתחרר. פתאום זה קיבל את תשומת ליבי. פתאום הדבר הזה שהיה נורא נורא מכונס בעצמי, פתאום הקשבתי, נפתחתי להקשיב. ואני שמה לב, ופתאום, שוב זה קורה. העץ נושם, ואני חווה את הנשימה שלו עוד פעם. כן, תנועה כזו של התרחבות ונסיגה, והתרחבות ונסיגה. וזה כבר קיבל יותר מתשומת ליבי, ומה שהיה רגע לפני זה פתאום נעלם, וכל ההתעניינות שלי הפכה לאיזו סקרנות ופליאה והשתאות שהפכה להתרגשות, כי אני מתחברת כן, אני מתחברת חיבור עמוק לטבע, ואני והעץ אחד, ואני חווה את הנשימה שלו, ומתחילות המחשבות של וואו, ואיזה יופי, וכן, וכל המאמצים השתלמו, ועכשיו אני, כן, הגעתי לשלב הזה שיש איזה רגע של אחדות עמוקה שאני חווה אותה. ואני כולי ככה עם העץ, בהתרגשות הזו של הנשימה והפליאה. ואז פתאום אני קולטת שיש רוח, והרוח מזיזה את העץ, והעץ פשוט זז הלוך ושוב. וזה מה שקרה. אז בתוך זה היה לנו את ההתמצקות הזאת של אני, ואת הדוקה הזו שהרבה פעמים היא נגרמת, בגלל שכל מה שאני יכולה לראות זה איך אני ברגע הזה, ושזה ציפייה שמשהו אחר יקרה ואני אהיה אחרת וזה לא קורה, ובפער הזה, בקשר עם מה שאני מגלה, אני לא יכולה לשאת את זה, וזה גורם לסבל או לאי הנחת העמוקה הזאת. ואולי החלק המאפיין המציאות השלישי שקצת החסרתי שם, זה החלק של השינוי. שמה שקורה עכשיו הוא לא בהכרח כאן להישאר. איך שאני חווה את עצמי ברגע אחד, זה לא בדיוק כל מה שאני וכל מה שהייתי וכל מה שאני אהיה. אבל מה שקרה שם היה איזה רגע של שינוי, והדבר הזה הספיק כמו לנתב את המשך התרגול והמשך של ההתבוננות שלי והמשך הריטריט לכיוון אחר. וקרה שם איזשהו שינוי. ואני קצת תוהה, כאילו, היה לי קשר לשינוי הזה? זה קרה פשוט בגלל ההתרחשות הזו של הרוח והעץ? מה שעשיתי לפני זה היה קשור למה שקרה? אני חושבת שיש משהו בתרבות שלנו, בתרבות המערבית, בתרבות המודרנית, שלא רק שהיא כמהה לשינוי, היא אובססיבית לגדילה והתפתחות וצמיחה. יש משהו, כאילו המקום שאנחנו נמצאים בו אף פעם לא מספיק טוב. יש כל הזמן, אתם מכירים את הסרטון הזה של רחוב סומסום, של אני רוצה להיות שם. כן, היצור הזה שרוצה להיות שם. אז כשהוא הולך לשם, הוא שואל איפה אני, ואומרים לו, אתה פה. הוא אומר, אבל אני רוצה להיות שם. הוא אומר, הולך לשם, אז הוא הולך לשם. אתה פה, אני רוצה להיות שם. אז יש משהו בזה שגם אנחנו אמנם לא רוצים ככה, אבל אנחנו רוצים הרבה. אני רוצה להיות שם. ויש משהו שבשנייה שאני שם, ושם הופך להיות פה, הוא כבר לא רלוונטי, והוא כבר לא מעניין, ואני כבר... הצימאון עוד פעם גדל, ועוד פעם יש משהו שמחפש את המשהו האחר. ויש הרבה פעמים מטרה שהיא מסומנת קדימה. כי אם נשים לב למשאלות שלנו, לרצונות שלנו, זה הרבה פעמים איזה משהו שהוא מחוץ למה שקורה עכשיו, הוא מחוץ לאני, הוא קורה שם. אני חושבת שזה קצת ההבדל בין לדבר על האפשרות להיפתח לשינוי, לאפשר שינוי, ובין המרוץ הזה, בין הרעב הזה שהוא כל הזמן רץ אחרי משהו שלא נמצא פה. אז אנחנו רואים גם שהעולם הזה שרוצה את השם הוא גם באמת משיג. אוקיי? יש המון 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 התפתחויות. כן? אנחנו ברמת החיים, בכסף, בהרבה דברים, בידע, במדע, הרבה מאוד דברים מתקדמים ומתפתחים. אבל לא בהכרח אפשר להגיד שהכל מתפתח, שכשמשהו זז, הכל זז קדימה, הכל נמשך למעלה. יש דברים שכמו זזים קדימה ומשאירים הרבה דברים מאחור. אז אפשר לראות שכן, אם אנחנו מסתכלים ברמה הגלובלית, אז אנחנו משאירים את הלכידות הקהילתית, אנחנו משאירים את היכולת שלנו לחיות בקהילות, ושיהיה להם ערך, ושנשמור על הקהילות מאחור. אנחנו משאירים את האכפתיות שלנו ואת הערבות ההדדית, לזה שהרבה מאוד אנשים יחיו בחופש, בביטחון, אנחנו משאירים את זה מאחור. וגם ברמה הפרטית, כשאנחנו זזים מאוד מהר קדימה, כן? אנחנו מתקדמים, יש לנו את העבודה שהכי מתגמלת והכי מהירה, ואנחנו הכי מצליחים. הרבה פעמים יש כל מיני דברים שנשארים מאחור. למשל, השפיות שלנו. למשל, שלוות הנפש שלנו. כן? למשל, היכולת שלנו להיות בנוכחות עם מי שחשוב לנו בחיים. למשל, הרגשות שלנו. כשיש הרבה מאוד עומס, אנחנו כמו הודפים הצידה את כל מה שמעכב, את כל מה שהוא לא יעיל. ונשאלת השאלה, בשם היעילות הזו, מה נשאר מאחור? Okay. יש בפוקוסינג, איזושהי שיטת טיפול שהיא מערבת מיינדפולנס, שזה אמרה, אני לא מצטטת אותה מדויק, אבל אני מקווה שבמהות אני מצטטת אותה נכון. אמרתי לכם, טכנולוגיה, התקדמות, בבקשה. אז יש אמרה שאומרת, אנחנו מתקדמים תמיד בקצב של החלקים הכי איטיים שלנו. כן? נורא יפה. זה בעצם אומר שאם אנחנו רוצים שבאמת משהו באופן מלא יתרומם ויפתח ויעבור אבולוציה ויעבור לשלב הבא, אנחנו חייבים להמתין או חייבות להתחשב בכל ההיבטים של מה שדורש שינוי. אז אפשר להגיד שמנקודת המבט של המיינד, הרבה פעמים המהירות והיעילות הן מאוד מקדמות שינוי, כן? והם השינוי. נקודת מבט של חלקים אחרים, כמו הגוף, כמו הלב או הנפש, שנקרא לזה, היעילות היא לא בהכרח משרתת צמיחה, ואפילו להפך. אפילו לפעמים נדרש בדיוק הכיוון ההפוך. אני אומרת, הכיוון ההפוך זה למשל לא לברוח מההיבטים הלא נוחים, הקשים, המעכבים. מה אנחנו עושים בתרבות, מסתכל מסביב? הרבה פעמים אנחנו, את החולים אנחנו שמים בפינה אחת, את הזקנים אנחנו שמים בפינה אחרת, את מי שלא יכול לעבוד באופן מספיק יעיל אנחנו שמים בפינה שלישית. זה רק מי שממש יכול, אז אנחנו מסתערים קדימה. אוקיי? Okay? איזה היבטים אנחנו מפספסים שם, כשאנחנו לא רוצים להיות בקשר עם משהו לא במיידיות נוח או נעים, או שהוא יכול להוות קושי, מה שמייצר לחץ או אומס. דיברתי קודם עם סטיבן, הוא אמר, הרבה פעמים המקומות שיש לנו אומס וקושי בחיים הם מצפן, הם סימן לשם לכוון. אמרתי לו, כן, זה כמו מצפן הפוך. כי בנטייה שלנו, המצפן תמיד ירצה ללכת לאן שקל, לאן שאפשר להתרחק מהקושי. אבל בהיבטים של התבוננות עמוקה, אנחנו נראה שבמקומות שחוזרים ומבקשים את תשומת ליבנו, דווקא כשיש שם קושי, דווקא שם שווה להתעכב, דווקא שם יכול להתגלות איזשהו משהו שיש לו טעם עמוק יותר, או שהוא לוקח אותם לרבדים שהם לא דווקא גלויים, אלא הם יותר סמויים. יש סיפור של רחל נעמי רמן, שהייתה, עדיין, לא יודעים מי, שהייתה רופאה, אפשר להגיד שהייתה חלוצה בליווי, רוחני, באנתרופולוגיה של הנפש, בהקשר של הגוף, יסתה הרבה מאוד, הביאה הרבה מאוד תפיסות אלטרנטיביות והוליסטיות לתחום של בריאות הגופנית. והיא מספרת שבתחילת דרכה הייתה רופאה, היא באה מבית שהלחיצו שאקדמיה זה הדבר הכי חשוב, התפתחות אקדמית זה הדבר הכי חשוב, והיא באמת הלכה ברוח הזאת, והייתה רופאה צעירה ומאוד מצליחה בסטנפורד, באיזה מחלקת ילדים, ואיכשהו הציעו לה להשתתף באיזשהו מיזם שליווה רופאים באיזושהי התפתחות של הפוטנציאל האנושי, התפתחות רוחנית במשך שנתיים. וזה היו מפגשים כל חודש. ואחרי כמה זמן היא שמה לב שכל פעם לפני שמתחיל מפגש כזה, היא מקבלת התקף חרדה. פעם ראשונה, אחרי חודש עוד פעם, אחרי חודש עוד פעם, ואז היא אמרה, די מספיק. הלכה לראש התוכנית ואמרה לה, תקשיבי, אני פורשת מהתוכנית הזאת, לא מתאים לי כל החרדה הזאת. והיא אמרה לה, חכי חכי, אני רוצה לבדוק איתך אם כשמופיע התקף החרדה או לפניו, אם יש לך איזשהו דימוי פנימי. והיא אמרה לה, מעניין שאת שואלת, דווקא כן, עולה לי תמונה של מלבן לבן ריק. אוקיי. והיא אמרה לה, אני גם יודעת, מה זה כרטיס ביקור? והיא ענתה לה, לא בטוח שזה כרטיס ביקור, בואי נחליט שאת בודקת את זה, ובזמן החופשי שיש לך, למשל בנהיגה, ברופאים מאוד עמוסים, כן? מתי שיש לך בין לבין תהרהרי במלבן הריק הזה. וככה היא עשתה, ועוברים כמה חודשים, והיא מתארת שיום אחד, בזמן שהיא מנסה לתמרן את האוטו מהלכים שלה באחת מעליות של סן פרנסיסקו, רק כדי לא להידרדר אחורה, באמצע אחת העליות, היא חוטפת התקף חרדה, ברמה של אני מתה עכשיו. והיא מצליחה להכנות את האוטו בצד, והיא שוקעת ככה פנימה לראות מה קורה. והיא רואה את המלבן, ופתאום משהו ביודע בוודאות, שהמלבן הזה הוא לא מלבן דו-ממדי, הוא מרשמלו. ותוך כדי שהיא יודעת את זה בפנימיות שלה, פתאום המלבן מתחיל להילחץ וכמו להתפוצץ ולחזור לצורה התלת-ממדית שלו, של המרשמלו. והיא מתחילה לבכות, והיא מבינה מה קורה. היא פשוט מרגישה שהיא הולכת ונזכרת במה שהיא הייתה תמיד. בזה שהיא הייתה בן אדם מאוד מאוד אינטואיטיבי, מאוד קשוב לקולות של הנפש, מאוד קשוב לארכיטיפים, מאוד קשוב לתמונה הרבה יותר מלאה של מה זה בן אדם ומה זה ריפוי. והחיים דרשו ממנה להיות מלבן לבן. זה לא היה קורה אם היא הייתה רק ממהרת קדימה. זה קרה כשהיה זמן. אז הרבה פעמים השינוי הוא לא קורה ברובו באופן הגלוי, הוא קורה בסמוי. והוא לא בהכרח קורה בשליטה שלנו, בבחירה שלנו, איך הוא יקרה. אלא הוא הרבה פעמים מתאפשר כשישנם תנאים מתאימים, כשיש עידוד. אבל לחלוטין עם מעט מאוד הבנה או ידע איך או מתי משהו ישתנה ובאיזה אופן הוא ישתנה. אני מאוד אוהבת את המילה באנגלית, unfolding. אפשר לדבר בעברית על לתת למשהו להיפתח. אפשר לדבר על לתת למשהו להתגלות. אפשר לדבר על איזושהי אבולוציה או התגלגלות של דברים. זה מעניין לראות איך קורה שינוי בטבע, במקומות שלאו דווקא יש מודעות או החלטה שא' יהפוך לב'. אפשר להסתכל על האופן שבו נחש משיל את אורו. מאוד מעניין אם יש בתהליך ההשלה הזאת כאב, אתם יודעים, זה מין אור חי שהולך ומתנתק מהגוף. אני מניחה שאולי יש רגעים מכאיבים, ועדיין האופן שזה קורה והקצב שזה קורה הם טבעיים, טבעיים במובן זה שזה קורה כשמשהו בשל. אי אפשר להוריד את האור שנייה אחת לפני שהוא מוכן. אוקיי? אפשר לחשוב על, על התהליך של, של זחל שהופך לגולם ואז הופך לפרפר. אני חושב שאתם יודעים שאחרי שהוא טובה סביב עצמו את, את הפקעת הזו, כשמתחילות לצמוח כנפיים, הוא לא מיד יוצא, הוא צריך לנופף בהם הרבה פעמים כנגד הקקון הזה, כדי שהכנפיים יתחזקו מספיק. ורק כשהן חזקות מספיק, אז יש מוכנות ואז הוא יכול כמו לקרוע ולצאת החוצה. כן? זה תהליך שיש בו מאמץ. לא כזה פשוט קורה. יש בו הרבה כוחות חיים נדרשים לזה. כן? אז זה לא שנגיד ששינוי או התפתחות או unfolding של משהו הוא פשוט קורה. כן? יש שם כוחות חזקים שפועלים עלינו, ויכול להיות שבימים האלה אנחנו מרגישים את זה. פתאום יש איזה קור היתוך, פתאום יש איזה משהו לא ברור. פתאום זזים בנו דברים שלא בהכרח יש להם שם, או שברור לאן הם הולכים, או שברור בכלל שיש להם תכלית, או יש להם טעם. ולכן הרבה פעמים נרצה להזיז את זה, כי זה מרגיש גם לא נעים, וגם לא ברור לי לאן זה הולך הסיפור הזה. בכל זאת, אני לא יודעת אם ברגע הזה שהגולם בפנים, והן מתחילות לגדול לו כנפיים, כל הדבר הזה מתרחש אם הוא יודע לאן זה הולך. כן, זה חשוך, זה מצריך הרבה מאמץ, ובכל זאת כשזה קורה, זה פשוט קורה. וכולנו מכירים את הרגע הזה שמשהו פתאום נשמט, פתאום מפסיק, פתאום קורה, ואנחנו במקום אחר. והנקודה עצמה היא קורית כאילו מעליה. זה לא אומר שלא הייתה הרבה מוכנות, שלא הייתה הרבה כוונה, שלא היה מאמץ. אבל, כן, יש שם קצב משל עצמו, כן? שאי אפשר בהכרח, אי אפשר להירדם שם, אבל גם אי אפשר לזרז את הדברים. כן? יש סוטרה שנקראת סוטרה על חציית השיטפון, בטח חלקכם מכירות, מכירים, נקריא אותה. יום אחד ישב המבורך בחורשת ג'אטה בפארק ענת הפינדקה בסוואטי. באותה עת יצור שמימי, בעל יופי זוהר שאין כמותו, העיר את חורשת ג'אטה, ניגש אליו, ברך אותו, נעמד לצידו, ואז פנה אליו אותו יצור שמימי ואמר. כל ההקדמה הזה זה פשוט להכניס אתכם לסגנון הטקסט, אבל אנחנו לא ניכנס ליצור השמימי, זה סיפור יפה, אבל עכשיו מגיע הקטע שאנחנו. כיצד, אדון יקר, חצית את השיטפון? אז אפשר להניח שהוא לא מדבר רק על שיטפון, ואכן יש שיטפונות באזורים האלה, באזורים של הודו, אלא על השיטפון התודעתי. איך עוצים את כל הבלגן הזה? איך, מה יעזור לנו שם? הוא אומר לו, על ידי כך שלא עצרתי, ועל ידי כך שלא התאמצתי. אבל איך ייתכן, אדון יקר, על ידי כך שלא עצרת ולא התאמצת, חצית את השיטפון? כאשר עמדתי מלכת, חבר, שקעתי. כאשר נאבקתי, נסחפתי. כך, על ידי כך שלא עצרתי ולא התאמצתי, חציתי את השיטפון. כן? כמו תמיד הבודה מספק לנו איזה דרך אמצע, שהיא לא נותנת לנו תשובה, אבל היא נותנת לנו את כל התשובה. רק התשובה היא לא עם סימן קריאה כזה, אלא היא דבר שצריך ללמוד אותו. מה זה התנועה הזאת בחיים של, כן, של לא לעמוד ולא להיאבק? כן? מה זה התנועה הזאת של אני נשארת עם, אני נשארת ערה, אני מכווננת, אבל אני לא באיזשהו לחץ מתמיד, באיזה טונוס גופני גבוה של אני חייבת. מה זה המקום הזה שהוא לא זה והוא לא זה? אז אפשר לחשוב על האיכות הזו של גמישות, של רכות, של היכולת שלנו להתאים את עצמנו לסיטואציה. אוקיי? לא בכל רגע נדרשים אותם דברים. אנחנו, חלק מללמוד את עצמנו, זה לדעת מה מתאים, מתי, איך אני נע עם החיים באופן שמותאם לחיים. אתם יודעים, היום יש הרבה שיחה סביב סטרס, וסטרס זה לא טוב, וסטרס זה לא בריא. זה לא נכון. זה לא נכון. סטרס, במובן שלו, כשאנחנו מדברים, הוא מדבר על היכולת, עד כמה הגומייה שלנו צריכה להימתח ולהרפות כדי להתמודד עם מה שהחיים מביאים. הרבה פעמים הגומייה שלנו צריכה להימתח. אוקיי? אם קמתי מאוחר וגיליתי שעוד 5 דקות האוטובוס יוצא ואני צריכה לגייס את עצמי ומאוד מאוד למהר. כן? אם יש לי דדליין, אני מתגייסת, יש הרבה יותר עוררות, יש הרבה יותר מאמץ, אני... אוקיי? הבעיה מתחילה כשאני לא מפסיקה את ההתגייסות גם כשאני צריכה ללכת לישון. גם כשהאירוע נגמר והמערכת שלי עדיין ממשיכה להיות ככה. כן? המנהלות בטח מכירות את זה מהימים האלה של פתאום צריך לעשות את זה ואת 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 זה, או במטבח בטח מכירים. ואז פתאום כשמגיע הרגע שאפשר לנוח, המערכת עדיין עובדת בטורים גבוהים. איך אני יכולה להתאים את עצמי? מתי מתאים? מה? מתי מתאים להרפות את הגומיה? מתי מתאים למתוח אותה? אוקיי? איך חוצים את השיטפון הזה? אז אני חושבת שיש הבדל בין מטרה, בין יעד, בין כל הזמן לחפש את המשהו הזה של אני רוצה להגיע לנקודה X, ובין כוונה. היעד הוא שם. היעד אומר שאני, האושר או הסיפוק שלי תלוי בדבר X אם הוא יתרחש או לא יתרחש. כוונה זה סיפור אחר לגמרי. כוונה קודם כל מדברת על כאן ועכשיו, על מה אני יכולה לשים, מה אני יכולה לכוון בתוך התודעה שלי, מה אני יכולה לבחור, לזרוע זרעים, לטפח, להיות בהירה לגביו, כדי באמת ליצור כיוון, כדי להעדיף שיקרו דברים מסוימים, או להעדיף ללכת בדרך מסוימת מאשר בדרך אחרת. כל מי שנמצא בחדר הזה, זה תוצאה של כוונה. רוב האנשים בעולם לא מתרגלים מדיטציה. אז, כן? יש פה כוונה. זה לא קרה, הלכנו לשביל והגענו לאנדור והחלטנו שבאנו כל היום לשבת. יש פה כוונה. יש פה כוונה כללית ויש פה כוונה של כל יום ויש פה כוונה בתוך כל ישיבה. כל פעם מחדש. יש העדפה. יחד עם זאת, זה לא איזשהו משהו שהוא אוריינטד בתוצאה, שהוא תלוי בתוצאה. אלא הכוונה היא משהו שאני שמה, אני שמה שאני יכולה לגביו, ואז אני מרפא. התוצאה היא הרבה פעמים לא בשליטה שלי. מורה יקר, צ'ארלס ג'נו, באחת הפעמים שהוא היה פה, הוא נתן לנו תרגיל. הוא שלח אותנו החוצה, הוא אמר, אוקיי, עכשיו תרגול בהליכה. תבדקו מתי מגיע הדחף ללכת, ותצאו להליכה רק כשיש דחף. זאת אומרת, אל תצאו פשוט כי יש עכשיו תרגיל שפשוט הולכים בו, אלא תקשיבו. מתי עולה דחף? זה נורא נורא מעניין. אני לא זזתי 45 דקות. ואני לא יכולה להגיד מה הייתה התשובה. זאת אומרת, זה היה, מבחינתי, זה היה כמו קואן, כמו איזה חידת זן כזאת, של אני לא מבינה. אני פשוט מקשיבה. בלי לדעת, ובלי לדעת אם מה שאני עושה הוא לא נכון, או לא עושה הוא נכון, או לא נכון, או יש לו ערך, או, לא, או אין לו ערך. אני פשוט בודקת. אני חושבת שמשהו דומה קורה הרבה פעמים באימפרוביזציה. אני מכירה את זה מאימפרוביזציה בריקוד. אני מניחה שיש הרבה מהמשותף גם באימפרוביזציה במוזיקה או במקומות אחרים. אז מצד אחד אני באה מאוד מאוד מכווננת, אני מאוד ערה, אני מאוד על זה, אני פה, אני פה. אין שום דבר בתודעה שהולך לשום מקום אחר. ומצד שני אני מתבקשת לא לייצר כוריאוגרפיה, לא להמציא שום דבר, לא להיות יצירתית, לראות מה מגיע. והאמת היא שלא לפני וגם לא תוך כדי כשדברים קורים, אני יכולה להגיד מאיפה הם קורים. אני כן יכולה להגיד שבטח יש קשר לכוונה שלי ולנוכחות שלי. אבל מה בדיוק קורה שם? מה בדיוק התלכיד של הדברים שמאפשר את זה? אני לא ממש יודעת. ואני חושבת שהתפתחות או היפתחות אל החיים או השתנות בחיים היא הרבה פעמים איזשהו משחק בין הכוונה ובין אזורים של מסתורין. מסתורין במובן זה שמי שאנחנו, האופן שבו אנחנו קיימים בכל רגע כזה הוא בעצמו תלכיד של אין סוף גורמים ומשתנים שמשפיעים. אוקיי? ואנחנו מדברים בתרגול על התהוות מותנית. מי שאני ברגע הזה זה סך כל האיך ומה שהתלכד עד לנקודה הזאת. אם אני מודעת להכל, האם אני שולטת בהכל, ברוב לא. לא מודעת ובטח לא שולטת. אני כן יכולה להכניס לשם את הפקטור של הכוונה שלי והעדפה שלי והבחירה שלי. אוקיי? ואם זה תלכיד כל כך, שם כל כך הרבה סמוי מהעין, ולא סתם הבודה הרבה פעמים דיבר על זה של לא לשאול את שאלת הלמה, כי הלמה הוא אין סופי. אוקיי? הלמה הוא אין סופי. נלך אחורה, למה יש לנו בעיות עם ההורים שלנו? נתחיל לראות. נתחיל לראות מה הסיפור בחיים שלהם, ומה הסיפור בחיים של ההורים שלהם, ובעיירה בלא יודעת מה, באלג'יר או בפולין, ומה היה הסיפור שם, ומה אירועי מלחמת העולם הזאת, זה לא נגמר הלמה. אוקיי? אבל יושב שם הרבה דברים שאנחנו גם לא ערים להם ולא יודעים אותם. ואני חושבת ששם גם נמצא הפוטנציאל המאוד גדול, כי שם אפשר לכוון, כן? והמצפן ההפוך הזה יכול לכוון אותנו שם גם כשזה לא נוח. אז אם אני חוזרת לסיפור של העץ, ומה שם בתרגול השתנה בשבילי, ומה עשה את השינוי, אז במידה רבה אני חושבת שזה יחסי גומלין. זה הידוע והלא ידוע. זה הכוונה, וזה מה שהיה בשל להתרחש באותו רגע. וזה גם לא כל כך אישי. אוקיי? זה פשוט קרה, וזה קרה במקום הזה וברגע הזה, ואז זה קרה לי. כן? כל הזמן קורים דברים בכל מיני מקומות ובכל מיני צורות. אז אני חושבת שאנחנו יכולים לכוון ולייצר ולייצר תנאים מיטיבים ולהשתנות מיטיבה וראוי וטוב שאנחנו נקדיש את המשאבים שלנו להרהר לאן היינו רוצים לכוון ומה היינו רוצות שתהיה הרוח והאטמוספירה שבה נחיה ולאן היינו רוצים שהסיפור הזה יתקדם. ויחד עם זאת להשאיר את הדלת פתוחה. הרבה פעמים משתמשים בתרגול במושג של ה-letting go. אז אני חושב של ה-letting go בא ביחד עם let be. כן? אנחנו נותנים לדברים להשתחרר וללכת, ואנחנו נותנים לדברים גם להגיע כשהם מגיעים. זה בא ביחד. והאפשור הזה, הפתיחה הזאת של הדלת, היא הרבה פעמים מעלה על פני השטח כל מיני מרשמלואים כאלה מעניינים. ולמרות שלא אמרתי את זה, אני מקווה ש... ובזה אני ככה אסיים עם שיר, אני מקווה שבין לבין עבר משהו מהכוונה של לרכך עבור עצמנו, לרכך את אזור הלב, להתייחס ככה באיזשהו משחק שיש בו מתינות ויש בו משחקיות ויש בו מבט מיטיב כלפי עצמנו וכלפי מה שאנחנו יכולים לגלות. אז אני אקריא חלק משיר, אני אגיד שיש לו עוד חלק ממש ממש מקסים לשיר הזה, ואני אקריא רק חלק אחד שהוא גם יפה, של גלווי קינל. הניצן מסמל את כל הדברים, גם את אלה שאינם פורחים, כי הכל פורח מבפנים, בברכה עצמית, אף שלעיתים נחוץ ללמד דבר את יופיו מחדש, להניח יד על מצח הפרח ולספר לו שוב, במילים ובמגע, את יופיו, עד שיפרח שוב מבפנים בברכה עצמית. זה תודה על ההקשבה. בואו נשב כמה דקות.